התוכנית המשפטית, אני מולי ארי, עורכת התוכנית שלנו, טלי ברוך מפיקה, מיכל ברנוי, הטכנאית שלי, קרולינה אביי, ומי שמצלם אותנו זה טל אלפקס. פתיח קצר, ויאללה, בואי נתחיל.
ביחד, ברדיו תל אביב, התוכנית המשפטית, עם מולי ארי.
אז אחד מהיתרונות של החורף, זה שמלא אנשים נהיים חולים.
זה יתרון?
זה יתרון אדיר, ותכף אני אסביר לך גם למה. למה זה יתרון? כי היום היו אמורים להיות 6 מרואיינים, ויש רק 3. זה אומר שכל התוכנית שינתה את הפורמט שלה, ואנחנו הולכים לדבר קצת על הלבלים האישיים. כי נניח, עורכת הדין הילה צעירי, אותך אני מערך כאן המון.
נכון.
ואנחנו תמיד מדברים על ירושות, ועל צוואות, ועל עניינים מקצועיים מאוד מאוד. אבל לא יצא לנו לדבר עלייך או עלינו. אז בואי נתחיל רגע מהדבר הכי מעניין.
בבקשה.
אז כאילו את נראית כזאת מלאת חיים, כזאת מצחיקה, כזאת מעניינת. מה לך ולנושא הכל כך מדכא הזה של שנייה לפני שמתים? איך התגלגלת לזה?
מה, לתחום של הירושות ושל הסבות? כן. תראה, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה עורך דין בדיני משפחה וירושה. וכשהתחלתי את הלימודים באוניברסיטה, בעצם הצטרפתי אליו. הוא פרש באיזשהו שלב, ואז נשארתי אני עם המשרד שלו, ובעצם המשכתי את המשרד. מאוד 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 התחברתי גם בלימודים לכל התחומים בעולם המשפט שיש בהם עבודה מול אנשים. למשל, קורס במיסים...
אבל זה נכון
להכל. לא, 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 לא. קורס במיסים, למשל...
לא.
לא.
לא?
לא.
כי מספרים או כי אנשים?
זה שעמום טוטלי.
זה שעמום באמת?
נוראי נמשכתי לתחום הפלילי או לתחום של המשפחה.
וזה דומה?
התחום הפלילי מאוד קסם לי מצד אחד. מצד שני, באיזשהו שלב הבנתי שזה אומר לעבוד עם עבריינים. וכאילו, אתה לא רק מגן על חפים מפשע.
כן, כן, כן. היה לי איזה עורך דין פלילי שטען שכל הלקוחות שלו חפים מפשע תמיד.
אז התשובה היא לא.
לא.
ואז נשארתי עם התחום של דיני המשפחה, והעבודה עם אנשים היא מאוד מאוד מעניינת, וראיתי שמה שיותר ויותר מעניין אותי זה דווקא עבודה עם הגיל השלישי.
באמת?
אני מתה על אנשים בגיל השלישי, אני שרופה על האנשים האלה.
זהו, שכשאנחנו רואים אנשים בגיל השלישי או מבוגרים, יש לנו איזושהי חמלה או איזושהי...
רתיעה.
תחושה באמת של סלידה קטנה כזאת של...
זה נקרא גילנות.
של כאילו, אני לא זקן.
נכון.
אני בסדר.
אגב, גם הם חושבים שהם לא זקנים.
האמת היא שאני מגלה את זה היום, כי נניח כשהייתי צעיר, אז גיל 20 היה נראה לי מבוגר. ופתאום כשאתה בן 20, אז גיל 30 נראה לך...
נכון.
וזה... זה
עובד בכל הגילאים.
אגב, מתכנן טיול אחרי צבא.
בכיף, כיף.
אז... זה לא אותה מנטליות, זו לא אותה שפה, זה לא אותו עולם ערכים. איך מתחברים לגיל השלישי בעצם? מאיפה זה בא?
מזה שאני קודם כל מאוד 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 מעריכה אותם. מבחינתי הם אנשים, קודם כל הם חוכמת חיים. הם ראו את מה שאתה ואני עוד לא הספקנו בכלל להבין שאנחנו
לדמיין.
אמורים לראות. הם כבר הבינו, יש בהם חוכמת חיים. יש בהם מין איזושהי... שלווה כזאת של אנשים שכאילו been there, done that, ואפשר ללמוד מהם המון. השיחות איתם תמיד מעניינות, תמיד מרתקות. תחשוב שזה אנשים בני 70, 80, 90, יש להם סיפורים על 70, 80, 90 שנה. מרתק.
החוויה בדרך כלל של מישהו כמוני שמסתכל מהצד, זה שהם קצת נוחים להשפעה, ושנורא קל לעבוד עליהם וכאלה. זאת המציאות באמת?
ממש לא, ממש לא. יש למשל עורכי דין שכאופן התנהלות, ברגע שמגיע מישהו מעל 70, לך תביא לי חוות דעת שאתה בשכלך. שזה נראה לי פסיכי לגמרי. אני דיברתי עם אנשים לקוחות בני 90 פלוס, צלולים יותר ממני וממך.
טוב, זה לא חוכמה,
סיבה...
בואי.
לגביך זה באמת
לא
חוכמה.
לא,
זה לא... לגבי זה סיפור אחר.
בדיוק.
אבל אין שום סיבה לשלוח את האנשים האלה לקבל חוות דעת פסיכוגריאטרית. זה גם בעיניי אלבון עבורם. אז צריך לדעת איך, 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 איך לדבר איתם, איך לגשת אליהם, ואני תמיד מרתק אותי לשבת ולדבר איתם.
עכשיו, דיברנו על גילנות, ואני מניח שזה לא רק שלי ושל הדור שלי, שזה גם נפוץ בבתי המשפט, זאת אומרת, האם השופטים מתייחסים באופן אוטומטי לצוואה של אדם מבוגר, בתור משהו שאולי כן צריך לבדוק אותו, אולי...
תראה, בכל מה שקשור בסכסוכי ירושה, מבחינתו של בית המשפט, רצונו של אדם צריך לקיים. ולכן כאשר מגיע תיק עיזבון לבית משפט, המטרה של מי שמתנגד לצורך העניין לצבא, היא להוכיח לבית המשפט שזה לא מה שהרצון, הצבאה לא משקפת את הרצון של הבן אדם, היא לא ניתנה מרצונו החופשי. להבדיל, אם אתה רוצה להגן על הצבא, אז אתה אומר, בוודאי, זה מה שהוא רצה, זה מה שהוא כתב. ובית המשפט כבר נתקל ואישר מצבים של צבאות, של אנשים מבוגרים, שהתחילה אצלהם כבר דמנציה, אבל בגלל שהוא שוכנע שזה רצונו של אותו אדם, הוא קיים את הצבאה. זאת אומרת שאני לא חושבת...
גם אם זה רק ההתחלה, בית המשפט יותר סלחן ומניח שהוא מבין?
בית המשפט מקבל חוות דעת, מקבל חוות דעת מה הייתה הרמה של הדמנציה, אמורים להביא גם עדים כדי שיגידו, נכון שהבן אדם היה דמנטי, אולי לא ידע איזה יום היום, אבל הוא ידע מה הרכוש שלו והוא ידע איך הוא רוצה להוריש אותו. אז אנחנו גם צריכים לדעת, ולכן זה גם תחום בפני עצמו. הרבה פעמים אני פוגשת בבתי המשפט, עורכי דין, שלא כל כך מבינים בתחום הזה של דיני ירושה. אבל הם מתעסקים בתיקי משפחה, אז מבחינתם זה אותו בית משפט, אז יאללה, בוא גם ננהל תיק ירושה. זה לא עובד ככה. זה דברים שצריך לדעת וצריך ללמוד, וזה תחום בפני עצמו.
זהו, שאת מציינת את זה, ואת יודעת, אני עובד לא מעט עם עורכי דין, וכולם כאילו על הדרך עושים את הצבא, כי זה מסמך סטנדרטי כזה, ואת באה ואומרת, אני עושה רק ירושה, רק צבא, בזה אני מתמחה, ואני לא ממס הכנסה, אבל אפשר לחיות מזה?
חד משמעית.
באמת?
אני חושבת קודם כל, הגישה שלי היא, שבכל תחום שתבחר בו, אתה יכול להצליח ולהיות בו טוב, ולהיות בו רווחי. בין אם אתה רוצה להיות רק מגשר, בין אם אתה רוצה להיות רק עורך דין שעורך צבאות, ובין אם אתה רוצה להיות כמוני, שזה גם בבתי משפט בתיקים של עזבונות, וגם לערוך את המסמכים המשפטיים. מאוד תלוי בך. כמה אנשים אתה רוצה, כמה לקוחות אתה רוצה, עד כמה אתה טוב. אני חושבת שבכל תחום בעולם המשפט אפשר לעבוד ולהרוויח.
והשלוש שנים האחרונות, שזה שנתיים של קורונה ושנה של מלחמה, שינו איכשהו את התפיסה של אנשים לגבי האם הם צריכים צבא, האם הם לא צריכים, האם זה הזמן?
זאת שאלה מאוד מעניינת. למה? כי לאנשים יש רתיעה מלערוך צבא.
כי זה להתמודד עם זה שאני לא אחיה לנצח.
נכון, ואנשים לא רוצים להתמודד עם המחשבה הזאת שאנחנו לא נהיה פה לנצח, והרבה פעמים לא מטפלים בזה. אני כן חושבת שהשלוש-ארבע שנים האחרונות הצליחו לשנות משהו בגישה הזאת, כי בטח ובטח אחרי מה שעברנו בשנה האחרונה, שאנחנו מבינים שזה לא רק להגיע לגיל 100 ולהגיד, זהו, עכשיו סיימתי, זה גם יכול לבוא קודם. וגם הרבה שירותים שהמדינה מקדמת, זאת אומרת, בנקודה הזאת אני חייבת לבוא ולהוריד את הכובע בפני גם האפוטרופוס הכללי וגם הרשם לענייני ירושה, שמאוד מאוד מאוד מנסים להנגיש ולהקל גם להליכים של להגיש בקשה לצו ירושה, גם הם הקימו את מגן היורשים, גם התהליכים של לקבל צו קיום, המון המון עבודה גם מצד המדינה להנגיש שירותים ולהפוך את זה ליותר קל. הפקדת צוואה זה משהו שהיום אפשר לעשות באינטרנט, פעם היית חייב לגשת לשם ולקבוע תור וללכת להפקיד את הצוואה שלך, היום אתה יכול לעשות את זה באינטרנט, אז גם יש מצד הציבור שמבין שיש פה משהו שהוא חשוב, וגם מצד המדינה שמנסה לעודד את זה.
ועדיין איכשהו בתחושה, אז כאילו לא הפנימו את השינויים הטכנולוגיים, עדיין אני צריך... נייר, עדים,
נכון, למרות שיש כרגע, מה שנקרא, על שולחנה של הכנסת, תזכיר לתיקון חוק הירושה, או לחיקוק חוק ירושה עדכני יותר, כי חוק הירושה שלנו...
אמרת עליי חיקוק? זה משנה? הבאת לי מילה אחת.
חיקוק, זה אחת זה נראה.
בואי נחוקק, כן.
זה החוק שלנו משנת 1965, אז רוצים קצת לעדכן אותו, ושם כבר מדברים על לערוך צוואה בסרטון וכללים, איך צריך להיות הסרטון, איך הוא צריך להיות מופקד אחר כך, כדי שנדע, בטח כל היום עם ה-AI וה-Deep Fake וכל הדברים
זה
האלה.
זה נורא מפחיד.
נכון? הכל מאוד מפחיד.
זה כאילו נכנס לנישות שבהן אנחנו יכולים לזהף כמעט הכל על כל דבר.
לגמרי.
ומאוד מאוד קשה גם יהיה להתווכח עם זה בבתי המשפט.
אני לא בטוחה שיהיה קשה להתווכח עם זה, כי כל דבר טכנולוגי, גם יש את הקונטרה הטכנולוגית שיכולה לעזור. זאת אומרת, יש מומחים שיכולים להגיד אם הסרטון הזה נערך, או שנעשתה עליו מניפולציה, או יש אנשים שזה גם התפקיד שלהם.
כשאני העליתי השבוע וידאו שלי, מדבר ברוסית, מעולם לא דיבר, הוא הזיז לי את השפתיים.
נכון, אבל איש מקצוע שיקח את הסרטון הזה ויגיד, הוא לא דובר רוסית, השפתיים שלו פה זזות, הוא יוכל לראות את זה, לפחות ברמת הטכנולוגיה היום, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד.
ויש איזושהי נהירה להתנגדויות או להתנגחויות עם צבאות שהופקדו, בגלל הלחץ הכלכלי, בגלל שלאנשים קשה, או שהסטטיסטיקה אומרת שזה נשאר אותו דבר?
אני לא בדקתי את זה, זה משהו שאולי אפשר לנסות ולבדוק אותו מבחינת התנגדויות לצוואות שהוגשו בשנים האחרונות, ואם יש עלייה, חייבים גם לבדוק את זה בקורלציה של לעלייה בהפקדת הצוואות, כי אם יש יותר צוואות שהופקדו, אז מן הסתם סביר להניח שגם יהיו יותר התנגדויות. אבל אני לא רואה קשר בין התנגדויות לבין מצב כלכלי, אני כן רואה קשר מאוד 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 חזק בין התנגדויות לבין מצב משפחתי. זאת אומרת, משפחות שגם ככה כבר היה שם איזשהו סכסוך, ויש צוואה שהיא ככה לא יושבת למישהו טוב, זה קרקע פוריה לסכסוכי ירושות.
עכשיו כאילו, רק את ואני שומעים.
בטח, רק אתה ואני.
כמה מהיום שלך את עורכת דין? וכמה את עובדת סוציאלית של הוא העליב אותי, הם אמרו לי, הוא לא רשם לי, הוא לא אוהב אותי, כאלה.
זה חצי חצי, זה חלק מהעבודה, אין מה לעשות. תשמע, כשהייתי עושה גם תיקי גירושים, אז היו אומרים לי, מה, את עושה תיקי גירושים? זה צהוב, זה... ואני אומרת, לא, 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 לא. לפרק משפחה, בן זוג אחר יהיה. בת זוג חדשה, תהיה לך. אבל אם יש לך עכשיו פיצוץ עם אח שלך, וזה ייגמר, אין לך יותר אח.
זהו, זה כאילו, את יודעת, עורכי דין ססים לרוץ לבתי משפט ולריב ולהוציא, כמה את מנסה לשמור את זה או לפשר בתוך הצדדים?
תמיד לנסות לבדוק אם יש מקום לפשרה, אפילו לפני שהתיק מתחיל.
גם כשאת יודעת שהלקוח שלך ב-100% צודק, זה... את תגידי לו, תתפשר שנייה בשביל שלום המשפחה?
א', בשביל שלום המשפחה. ב', לפעמים אתה צודק, אבל אתה לא חכם. אז אתה תישאר עם כל הכסף הזה, אבל אתה נשאר מנותק מהמשפחה שלך. הליכים משפטיים בתיקי עזבונות הם הליכים קשים מאוד. זה הליכים קודם כל של לפחות שנתיים.
וואו.
כן, אתה צריך פה גם, יש התנגדות. עד שהתיק עובר מהרשם לבית משפט, אחר כך תמיד יש פה איזושהי חוות דעת, בין אם זה של גרפולוג או של מומחה פסיכוגריאטר, אתה צריך לבוא ולהעיד עולים עולים. מלא, מלא, מלא דברים שקרו בילדות, ומה הוא אמר ככה, ופה זה היה ככה, וזה תמיד לוקח את הסכסוך המשפחתי, וככה מציף אותו, וחקירות, זה גם לפעמים שווה להתפשר, בשביל לקנות לך את השקט הנפשי שלך. הליכים משפטיים הם לא דבר קל, הם בכיף יכולים להוריד לך כמה שנים טובות מהחיים.
יש תיק שאת מתבאסת שניצחת בו?
לא.
לא?
לא. לנצח אני אף פעם לא מתבאסת.
לא, אבל אין איזה משהו שאת אומרת, טוב, נו, אני הייתי מעולה, אבל לא מגיע להם?
תראה, יש לי דווקא תיק עכשיו, שבדיוק היום סיימתי לכתוב את הסיכומים. הייתי שמחה שהתיק הזה כן הסתיים בפשרה, כי הבעיה שם לא הייתה הצדדים. הבעיה שם הייתה אבא מאוד 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 קשה, מאוד 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 אולד סקול, שיתחשבן עם הילדים שלו.
זהו, זה, לפעמים אתה חייב להגיד את המילה האחרונה.
ממש.
להיות קצת האסון של השנייה האחרונה.
וחלק מהילדים, כפי שעלה בדיונים, כן רצו לעזור, אבל לא כמו שהוא רצה. הוא רצה בדרך מסוימת, אז הוא לא קיבל את הדרך מסוימת, אז הוא נשאל אותם. ובאמת, עמדו שם על דוכן העדים אנשים בני 70 ו-80 שבחו. וזה היה מחמיר לב, וזה היה תיק שאם אפשר היה לסיים אותו בפשרה, אני חושבת שזה היה דבר הראוי, אבל לא כל תיק יכול להסתיים בפשרה.
כמה מהתיקים מגיעים אלייך בגלל כסף, וכמה מגיעים בגלל אגו פצוע או כאב?
זה כמעט תמיד יושב על אגו פצוע. אם זה כסף, זה פתיר. אם זה כסף וזה רק כסף, זה פתיר. אפשר להגיע לפתרונות. אגב, אני גם מגשרת בתיקים של סכסוכי ירושה, יש גם מגשרים שהם מגשרים בין דוריים, או מגשרים בסכסוכי עזבונות. כי זה לא רק לגשר בין שני אנשים, זה לפעמים לגשר בין 10 אנשים.
זה גם לפעמים לגשר בין פערי דורות ושפה ומנטליות.
חד משמעית. אבל אם זה רק על כסף, זה ייגמר בהסכם. זה פתיר. אם זה על אגו פצוע...
זה יכול להימשך שנים.
זה יכול, בוודאי, כי מה שמנהל את התיק זה האגו. מה שמנהל את התיק זה לא הכסף.
כאילו, הזוי בעיניי, שאנשים מוכנים להילחם בסוף מתוך העלבון, או מהמקום הילדי.
אתה לא יכול לקחת את זה רק מזה, מהמקום הזה שנעלבת עכשיו מהזה. אם עכשיו, לדוגמה, יש לנו שני הורים, ואחד מאוד עוזר, ונמצא, ותומך, ובסוף הוא רואה שהאור והעיזבון עובר לילד השני.
אוקיי, רגע.
מה?
את הלכת על קיצוני. כאילו הלכת על בוא נעשה את החיים קשים. בוא נלך על החיים קלים. אם אחד מהילדים, oriented, dedicated, נמצא כל הזמן עם ההורים, והילד השני, כי אנחנו עושים בלי את החיים קלים, אז יש רק שני ילדים, הוא מגיע פעם בראש השנה, פעם בפסח, ובשאר הזמן עושה את זה ב-SMS'ים. למה שהם יקבלו שווה בשווה? לא אותה אנרגיה, לא אותה השקעה. כאילו צריך להיות אקוויוולנט.
אבל אתה לא יכול, שוב, בעיניי, זה מאוד שטחי להסתכל על זה ככה. כי אני בטוחה שאותו ילד שהיום, מה זה בטוחה? יכול מאוד להיות שאותו ילד שהיום רק בא בראש השנה ובפסח, זה כי הוא עכשיו נולדו לו ילדים קטנים, והוא עכשיו בונה עסק, והוא פחות פנוי להורים. וזו תקופה בחיים שבה הוא פחות פנוי להורים. ויכול להיות שבעוד 10 שנים הילדים שלו יגדלו, הוא יהיה יותר פנוי להורים שלו. אז עכשיו אם הצוואה תהיה בקף התפר הזה שהוא פחות פנוי, אז עכשיו אנחנו נתחשבן איתו. החיים הם הרבה יותר גדולים מזה.
ואת התמוצים האלה את נותנת גם מול הלקוח שלך? אני שואל באמת.
חד משמעית.
נניח אם אני בא אלייך עכשיו ואומר, לקחו לי, עזבו, עשו לי רע וכאלה, את מציגה לי אצלך במשרד את העיניים או את הרגליים של הצד השני?
א', תמיד, כי לכל מטבע יש שני צדדים. כמובן שאם זה תיק שהוא תיק שצריך לריב עליו בבתי משפט, אז הלקוח שלי תמיד צודק. אבל אם זה למשל צוואה, שבן אדם בא ואומר, יש לי ילד, אתן לך דוגמה של, 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 של זוג שעשיתי להם צוואה לא מזמן, יש להם ילד שהילד הזה גר אצלהם בנכס, והשקיע בנכס, ושיפץ את הנכס, ובאמת, כאילו נהיה הנכס ממש מפואר, והמשיך לגור שם בלי לשלם שכר דירה. והם רוצים לערוך צוואה שבה הם מפצים את אותו ילד על השיפוץ שהוא שם בנכס.
נייס.
אבל הוא גם גר בנכס. בחינם.
בואי נשווה.
או, אז בואו נדבר על השוואה. אבל זה כבר סיפור אחר. בואו נראה כמה זמן הוא גר שם, כמה הטבה הכלכלית שהוא קיבל על זה שהוא גר שם בחינם.
כמה הסחירות בסביבה.
אבל לבוא ולהגיד, הוא השקיע, הוא יקבל קודם כל את ההשקעה שלו, בהתעלם מהעובדה שהבחור 12 שנים גר בלי לשלם שכר דירה בשקל לאף אחד וגר בווילה מטורפת, וואו, רגע, שנייה, בואו נסתכל על זה גם מהצד הזה. בסופו של דבר אנחנו נעשה בצוואה מה שהם יחליטו.
אם אני אבוא ואני אבקש לשים בצוואה משהו שהוא מנוגד ב-180 מעלות לאני מאמין שלך.
למשל?
אני החלטתי שהבן שלי גיי ולכן אני מנשל אותו.
לא. צוואה כזאת, אני לצערי אפנה הלאה. יש דברים שאני צריכה לבוא ולהגיד, זה מתנגש לי עם עולם הערכים שלי. אני בכיף יכולה להעביר אותו לבן אדם אחר, ושיעשה, אני לא ארגיש בנוח לערוך צוואה כזאת.
זאת אומרת, יש לך קווים מאוד מאוד מוגדרים של מה לא? איזה דברים למשל לא היית עושה?
לא נתקלת בזה הרבה פעמים, שיש משהו שמורכב מדי ואני לא יכולה לערוך אותו, אבל... תראה, למשל פעם ערכתי צוואה לזוג שרצו להוריש רק לבנים.
אוקיי.
זוג מזרחים, אולד סקול.
אמא, את שומעת?
לא סופרים את הבנות.
אנחנו רק בנים, אז זה לא נחשב.
אז ניסיתי לשכנע וניסיתי לדבר וניסיתי ככה, ובסוף הצלחתי ככה גם לתת לבנות טיפה איזשהו משהו בזה שקצת שכנעתי, אבל בסוף הצוואה הייתה מאוד חד צדדית לטובת הבנים. אבל זה רצונם, אני גם לא יכולה לבחור את ההורים של אותם ילדים. זה האנשים שאיתם גדלתם, זה אבא ואמא שלכם, זה עולם הערכים שלהם. אז גם צריך להשתדל לא להחליף את עולם הערכים שלי, כי אני לא יכולה להשוות את עצמי סתם עכשיו, לזוג מעדות המזרח בגילאי 85. זה אנשים עם תפיסת עולם וערכים מאוד מאוד מאוד,
מאוד מוגדרים.
מוגדרים, מקובעים, מאוד מאוד יקשה להזיז אותם ימינה שמאלה. לפעמים אני נתקלת בכל מיני דרישות הלכתיות, למשל ביפוי כוח מתמשך, שאנחנו מדברים על מסמך של האם אנחנו רוצים לבצע פעולות מאריכות חיים, אם אני במצב שאני לא בשכלי ואני כבר סופני, האם לבצע פעולות מאריכות חיים?
התשובה היא לא.
שלך היא לא.
כן.
אבל מבחינה הלכתית יש בעיה. והיה לי בחור שערכתי לו ייפוי כוח מתמשך, ומינינו את הילדים שלו, והתייחסנו גם בהוראות חוק החולה הנוטה למות, והם אומרים לו, אבא, אנחנו לא חותמים על זה.
אוי ואבוי.
אנחנו לא חותמים, לא מוכנים. אם זה משהו, לא, זה עולם הערכים שלנו, אנחנו לא יכולים מבחינה הלכתית להגיד שאסור לחבר אותך, שצריך עכשיו לגרום למותך מבחינתם. בסופו של דבר הגענו לאיזושהי הסכמה, שיש איזשהו מכון שנקרא מכון פועה, שכן מתווך את הנושא ההלכתי הזה, ואז אמרנו שמה שהמכון הזה יחליט, כך הם יפעלו. הדברים הם תמיד אפורים, זה לא שחור ולבן אף פעם. ובתוך הדבר הזה צריך מאוד לשמור על המשפחה. הרבה יותר
מאפור, יש מלא צבעים.
מלא צבעים.
זה כיף שבאת. תודה. תודה רבה. לך. אילה, ממש נהניתי להכיר קצת יותר. המון תודה. הפסקת פרסומות קצרה.
ביחד, ברדיו תל אביב. התוכנית המשפטית עם מולי ארי.
איזה כיף שחזרתם.
איזה כיף.
נכון?
כן.
אז האמת היא שיושב איתי אבי צדקה, שהוא מוכר בתור דוקטור לינקדאין, והרעיון היום הולך להיות טיפה שונה.
נכון.
בדרך כלל אתה מסביר לי איך לינקדאין זאת רשת מהממת,
ויציבה,
ואז אני אעשה קצת גוגל, ואני אתן לך קצת כותרות.
יפה.
ואתה תגיד לי כאילו, איך אתה עדיין קורא לעצמך דוקטור לינקדאין?
זה, כן.
בשנת 2024,
זה של השנה האחרונה.
ממש עכשיו.
הפרשה אולי הכי מדוברת, הפרשה שאולי...
פיק מטורף.
שינתה את הכל, צריך רגע, אני עוד שנייה אתייחס לזה. רק אני אגיד לך רגע עוד משהו, מולי. מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני בתקשורת, מדבר על לינקדאין, בכל שנה יש לפחות איזושהי פרשה אחת כזאת.
אנחנו תכף נעבור עליהן אחת אחת.
זה משהו מטורף.
אני רוצה להתחיל דווקא בזו.
יפה.
כי אני חושב שזה הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות.
זה הכי מטורף. אף אחד לא דמיין שיהיה דבר כזה.
ניפוח נתוני גלישה, שזה לא רק להגיד שהיו לך יותר משתמשים ממה שיש לך.
נכון.
זה תכלס לכאורה, אני אגיד לכאורה.
לא, זה נסגר.
לא, אז אני אגיד לכאורה, זה לגנוב כסף.
כן, לכאורה כן.
כי אני בא אליך, אומר לך, תשים כרטיס אשראי כדי ש10,000 ישירו, בפועל ראו 3,000.
יפה.
אבל אני עדיין חייבתי על 10,000.
הכסף הלך והתמורה לא הגיעה, וזה למעשה לכאורה מלינקדאין.
ואז אני רוצה לשאול.
לא היה פה זה גוף מקשר.
הדבר הראשון שמעניין אותי, עזוב את זה רגע שזה נסגר וכאלה, זה איך אני יודע מה הנתונים האמיתיים.
אז תראה מולי, יש בעולמות האלה של שיווק, מאוד חשוב רגע להבין משהו. פה ספציפית אנחנו מדברים על לינקדאין. זה יכול לקרות בכל פלטפורמה. אני אומר את זה עכשיו באמת, עורכי דין שעושים קידום ממומן, עסקים, אנשים פרטיים.
יוטיוב, פייסבוק, טיק טוק.
בדיוק, כל הפלטפורמות. הדבר הזה יכול לקרות, אנחנו אפילו לא נדע על זה. מי דמיין שבכלל יהיה דבר כזה?
זאת הרשת הכי מהוגנת ורצינית ואפורית.
אתה יודע, אפילו מעונבת כזאת, מי בכלל היה מצפה שדבר כזה יקרה? רק מילה אחת לגבי איך עלו על זה. מאוד חשוב רגע להבין, כי כל אחד יכול לעשות את זה, וזה יכול לחסוך כמו מקרים האלה, וזה לא מקרה אחד ולא שתיים. אנשים עלו על זה, על ידי זה שלמעשה הם הפעילו כלים נוספים בעולמות השיווק, יש כל מיני כלים
חיצוניים.
כלים חיצוניים שבוחנים את התמורה של קידום ממומן. זה קיים גם בפייסבוק, זה קיים גם ביוטיוב, זה קיים באינסטגרם כמובן, בכל פלטפורמה.
נו, אתה כבר כאן, תגיד לנו איזה כלים שנדע להיזהר.
אז יש, אני לא אגיד עכשיו ששמות וכולי, כי זה גם מתחלף, יש...
יש מערכות שלמות.
יש מערכות שלמות שעושת את זה, כן.
ואני מניח שאני לא יודע להסתדר איתם לבד, וצריך יש מקצוע.
כמו הרוב, כמו הרוב. מולי, מי חשב בכלל? מי חשב בכלל שצריך לבדוק את זה? מי חשב בכלל? עד שאני לא ראיתי את הכותרת הזאת, לא האמנתי בכלל. לפעמים אני מדבר עם משרדי פרסום, אנשים שבאמת עושים את המעקבים האלה, של כמה כניסות לאתר, של כמה אנשים קנו, איפה הם הסתובבו, איפה הלינק הוביל, מאיפה מגיעים הכניסות. אני מדבר איתם לפעמים, אני שומע את כל הפאנלים האלה, ולפעמים, אתה יודע, אני לא היחיד, אני אומר לעצמי, למה צריך את זה? כאילו, הפלטפורמה אומרת לך ככה, תאמין, זהו, נגמר, כאילו, מה, חבר'ה, מה יש פה? וזה נראה לי תמיד אובר, אתם בודקים אובר בשביל להראות וכו'. ופתאום שמגיע דבר כזה, שלמעשה חבר'ה משקיעים בקידום ממומן, הפלטפורמה אומרת לו, ככה וככה אנשים צפו, ובפועל לא צפו, המספר הזה לא צפו, האנשים האלה לא צפו. זה נתונים פיקטיביים. זה שוב, הייתי מצפה אולי, אתה יודע, מאחרון, אני לא רוצה להגיד עבריינים, רק אתה יודע, לדבר או, כזה.
איך אמרת את המילה המצוינת? כי זאת לא ההסתפרות היחידה בשנת 2024.
נכון.
מסתבר שאם לא מספיק שניפחו את הנתונים, אז גם ההבטחת מידע לא משהו.
לא, וזה לא פעם ראשונה.
ומאות אלפי פרטים.
מאות מיליונים של, 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 של משתמשים.
הודלפו לגורמים עבריינים, וכשאני אומר על פרטים, זה אימיילים, זה סיסמאות, זה כרטיסי אשראי, זה כל תמונות.
זה מטורף.
אתה יודע, דיברנו קודם על AI ועל דיפ פייק, מחר מישהו יכול להמציא אותי במדינה אחרת, ואף אחד לא ידע.
בדיוק, בדיוק. אז רגע, חשוב שנייה להגיד משהו לגבי זה. כשאנחנו מדברים עכשיו על לינקדין ועל אבטחה, זה משהו שהוא ידוע, זאת אומרת, אני חושב שמשנת 2015, בכל שנה יש דליפה כזאת, מולי. בכל שנה, פה מאות אלפים, ופה עשרות אלפים, ופה עוד דליפה, ולפעמים אנשים שומעים את זה, וזה עובר לידם. אתה יודע, אני מדבר הרבה פעמים עם אנשים, ואני אומר להם, חבר'ה, תחליפו סיסמאות, תעדכנו, ואנשים מכוח האינרציה לא רוצים...
אני לך, הבעיה היא שאנחנו קצת עצלנים.
אנחנו קצת עצלנים, רק צריכים לרגע את הסיכון.
אותה סיסמה משתמשים בה להכל.
וואו, זה מטורף.
לאימייל, לטלפון, לרשתות החברתיות.
נכון.
אז כאילו יש לנו איזה כזה, ואם אנחנו בכלל מפגרים, זה פסוורד 1, 2, 3, סימן קריאה.
וואו, זה כבר סי-אסים. כן. זה כבר לחלק מדליות. רק אני אגיד דבר כזה, צריך להבין רגע פה את הסיכון. הסיכון זה בדיוק כמו שאמרת, זה סיסמאות שהדפדפן צוחר. הדפדפן זוכר את הסיסמאות, למשל, לשאר הפלטפורמות שלנו. הדפדפן זוכר את פרטי כרטיס האשראי שלנו. יש חבר'ה שרוצים, גם הטלפון, אגב, הטלפון גם זוכר. כל הדברים האלה, יש להם פתאום גישה. מספיק שהצליחו להדליף פרטים, שהלינקדין זוכר, שדפדפן זוכר, נגמר הסיפור. עכשיו, כל הדברים האלה יכולים להימנע, והדברים האלה, כל מה חוזרים, כל מה רואה את זה בכותרות. זה שהשנה אנחנו ראינו את זה בלינקדין, זה לא פעם ראשונה. אני יכול להגיד לך שגם שנה שעברה היה דיווח כזה, וגם לפני שנתיים היה דיווח כזה, וגם לפני שלוש שנים היה דיווח כזה. וזה גם כולל פה את הישראלים. ישראלים, יש להם נתוני שימוש מאוד גבוהים.
זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה. ועדיין, בכל הרעיונות שהייתי איתך, בכל, אפילו הכינוי, של העסק, זה דוקטור לינקדין.
נכון.
ואני שואל, אתה עדיין אומר, חברים, זאת הפלטפורמה העסקית, לכו אליה למרות ההסתבכויות?
למרות הכל. למרות הכל. למרות כל ההסתבכויות. אין שום פלטפורמה שיכולה לתת פתרון מקצועי כזה, כמו שהיא יכולה, מבחינת הייתור של הקשרים הרלוונטיים, מבחינת הקלות, הקלות, זה, 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 זה כל כך קל לאתר מנכלים, זה כל כך קל, נכון שזה גם קל לעברייני סייבר, זה, זה גם נכון, רק כשאנחנו באים כבעלי עסקים, עורכי דין, you name it, זה לא משנה, אנחנו צריכים את, את אותה קלות, אנחנו צריכים את האנשים של כאן ועכשיו, אני רוצה עכשיו לייצר קשר, אני עכשיו רוצה לייצר עסקאות, אני עכשיו רוצה למכור, לינקדין תמיד תהיה שם, לינקדין תמיד תהיה במקום הראשון.
שאני ניסיתי באופן אישי להתחבר, יש לי פרופיל, לא, לא באמת התחברתי לפלטפורמה.
אתה בחברה טובה.
האם יש חברות, או שאולי אתה, שאני יכול להגיד להם, חבר'ה, קחו, תנהלו לי את האופרציה הזו, כמו שנגיד, יש חברות סושיאל שעושות את זה בפייסבוק, או באינסטגרם.
ברור, ברור, כן, לחלוטין, סתם, אני אתן לך משל דוגמה, אנחנו, יש הרבה חברות, לא אחת ולא שתיים, שאנחנו מנהלים חטיבות שלמות. חטיבה שלמה עבור חברה, זה אומר עכשיו להקים, או יש מקרים שזה לשדרג את הפרופילים של כל העובדים בחטיבה הזאת, ולמעשה זה לא נגמר שם בלהקים או לשדרג, כי אנחנו צריכים עבור כל אחד תחזוק שונה. למשל, אם זה מישהו מפונקציה של מחירות, אז יש לו קהל יעד מאוד מוגדר, של אנשים שהוא מוכר להם, פונה אליהם, ואם זה מישהו יותר ניהולי, אז הוא יותר מעניין אותו קשרים,
קשרים
של מנהלים שייצגו אותו, וזה גם נכון לתוכן עבור כל אחד. זאת אומרת, אוטומציות שונות לחלוטין, התחזוק הוא לחלוטין מלא. עכשיו, אני יכול להבין את זה, שכאשר אנשים עובדים בחברות, מן הסתם, אחד הדברים שהכי פחות מעניינים אותם, זה עכשיו להיכנס ללינקדין שלהם ולראות, לבדוק הודעות, לבדוק התראות, לבדוק את כל הדברים האלה, לייצר קשרים. זה לא תמיד בראש שלנו, אתה יודע, החיים שלנו כל כך דינמיים, מבינים שבמיוחד שאנחנו עובדים במשרות כאלה, בחברות שאנחנו רואים על, על עבודות ניהוליות, אין להם זמן לזה. מנכ״ל עכשיו לא יפתח את הלינקדין שלו, ייכנס, וזה לא מעין אותו, לא יכתוב פוסטים, זה, זה פחות...
וכאן אתם נכנסים לתמונה בעצם.
בדיוק. אנחנו נכנסים לתמונה עם ניהול מלא של, של הפרופיל, עם ניהול מלא של הדף, עם למעשה פעילות מולי, שהיא מהבוקר עד הערב. מהבוקר עד הערב של פעולות, זה אומר לייקים לאנשים הנכונים, זה אומר תגובות קצרות, מקצועיות, שאנחנו מגדירים מראש, שאנחנו מגיבים לאנשים, לפוסטים שלהם, זה אומר להצטרף לקבוצות, זה אומר ממש תחזוק.
זה מנהל להם את האישיות הווירטואלית הזו.
בדיוק, מהבוקר עד הערב, פול טיים ג'וב של עבודה, נטו על, על פרופיל לינקדין מותאם, לפעמים בחברות, בחטיבות, אנחנו עושים את זה, שלמעשה כל אחד יש לו פעילות שלו. אז אנשים מסתכלים על זה מהצדורים, בוא, תשמע, אנשים האלה הם לא עובדים, הם כולם בלינקדין, כאילו זה, זה כמה אפשר להעלות את זה. אז כשאתם רואים דבר כזה, תדעו שיש מישהו שמנהל את זה.
אתה יודע מה, אני קניתי, אנחנו צ'רח התוכנית, אני...
אנחנו נדבר על זה, אם יש לי ככה זמן, רק...
שנייה אחרונה, רק
שנייה,
דש.
שנייה אחרונה, דש, בקרוב, מתי שהוא, הולכת להתארח פה, זמרת, יוצרת שהיא חברה טובה, קוראים לה רויאל אליסון, היא בדיוק הוציאה סינגל, שכולם מדברים עליו, אז תעקבו, והיא בסופש... הזה, בסוף השבוע הזה, היא חוגגת יום הולדת. אז זהו, אז רק לאחל לה, מזל טוב, מזל טוב לרויאל אליסון, והיא אלופה.
מעולה. תודה רבה. ביי אבי. הפסקת פרסומות נוספת.
ביחד, ברדיו תל אביב, התוכנית המשפטית, עם מולי ארי.
אז כאילו, הזלנו עכשיו על כל הפרומוים האלה, לכל הפודקאסטים והתוכניות הנורא מגניבות, ולפעמים אני קצת מקנה. כי אני מתעסק במשפטים ובדברים מאוד סטריקט, והם מדברים על דברים כל כך מגניבים, כמו מוסיקה, כמו זוגיות, וזה, ונורא בא לך גם. ואז אני יושב מולך, עורך הדין אהוד גולן, ואני אומר, לא בא לך קצת לשבור את זה, אתה עושה נדלן, שזה כאילו נורא שורשי, הארדקור, ב... לא בא לך את כל הקטעים של הרוקסטאר, את האובג'קשן והצעקות?
אתה לא מבין כמה כיף לי.
באמת?
אתה לא מבין כמה אני אוהב את החיוך של האדם שחתם על ההסכם ואמר, הנה קניתי דירה, או הנה מכרתי את הדירה שלי. הנה אני הולך לשלב הבא. הנה הצלחתי. איזה יופי, איזה כיף. זה במקום הסטריקט של, של בית המשפט.
של הליצור.
במקום הריב, במקום הזה... איזה יופי, איזה נוחות, איזה נינוחות, איזה חיוך. החיוך שווה הכל.
באמת?
כן, אני כל כך נהנה מזה כל פעם מחדש.
תראה, אני כאילו עוקב אחריך גם בפייסבוק, ואני חייב להגיד שרוב עורכי הדין שאני עובד איתם מקבלים נורא פידבקים על דברים שהם עשו עבור בן אדם ספציפי, או, או... ואני קורא את התכנים שלך, והם לא התכנים הקלאסיים של... פרויקט חדש, או סגרנו עסקה, או זה. ויש לזה נורא תהודה. עכשיו, אני שואל, אם זה בגלל שאתה כאילו בא מעיר קטנה, או בגלל שאתה כזה קסם של בן אדם, או בגלל שאתה חריג בן... אני לא יודע להסביר. אולי אתה תסביר לי למה אנשים מגיבים.
תשמע, אני לא יודע להגיד למה אנשים מגיבים. אני יודע להגיד שבעיר שלי... אנחנו...
מה זה העיר שלי? רגע.
במגדל העמק.
מגדל העמק.
אנחנו בעיר מיוחדת.
אוקיי.
אנחנו בעיר חמה, באווירה קהילתית, עם אנשים טובים, ואני מאוד אוהב להציג את עצמי משם. גדלתי שם, התפתחתי משם, זה המקום שלי.
כל החיים שם.
זה החיים, זה החיים שלי. אני לא עובד רק במגדל העמק, אי אפשר להגיד את זה, אבל אני כן אוהב את הקשר האישי. אני אוהב את ההיכרות עם האנשים, אני אוהב את זה שבסופו של יום אני יכול לרדת למטה, למקולת, ולדבר עם הלקוח שלי, ללכת לאיזושהי חנות אחרת, ולעבור דרך עוד ועוד לקוחות, ולהגיד שלום לכולם, וגם למי שלא לקוח שלי, אני גם אומר שלום בכיף. אני נהנה מזה, אני אוהב את זה.
עכשיו, אתה לא רק עורך דין קלאסי, אני יודע שאתה גם פעיל בלשכה, ואתה עושה כאילו... השבוע קראתי איזה פוסט שבו נפגשתם בכלל עם...
ועדת המקרקעין.
רשות מקרקעי ישראל.
נכון, נפגשה עם רשות מקרקעי ישראל. המטרה שלנו היא לקדם גם את שיתוף הפעולה עם עורכי הדין, אבל, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, לעזור לאזרחים, לעזור לקהל הרחב.
גם, אתה יודע, בסוף, אף אחד לא נהיה עורך דין, כי הוא צדיק. כולם רוצים, כי זה עסק, כי זה רווחי, כי יש... 24 שעות ביממה, אני יודע שאתה גם נשוי וגם עם ילדים, והזמן שלנו הולך ופוחת. איפה אתה מוצא את האנרגיה?
אני כל יום מתעורר עם רצון לעשות מחדש, לעשות עוד, לעשות טוב, כדי שאני אוכל להתקדם. אני רוצה גם לעזור לציבור, גם לעזור לעורכי הדין, וגם זה עוזר לי, זה נותן לי את ההרגשה הטובה, נותן לי לישון בשקט ובחיוך, ואני מגיע עם חיוך הביתה ויוצא בחיוך מהבית. אני כל הזמן, החיוך הוא סמל הסמל המסחרי שלי.
לגמרי, אבל אני בכל זאת רוצה לבאס. כי השנה האחרונה, אתם חיים באזור מלחמה. וגם ככה בראש מגדל העמק, אף פעם לא נחשבה איזה בירה גדולה. כאילו, עיירת פיתוח בקצה שם, שלאט לאט הפכה והתפתחה לעיר. לא בא לך לפרוץ את הגבולות, להגיד, עזבו אתכם, אני רוצה תל אביב. אני רוצה מרכז.
אני כל כך לא תל אביב. אני כל כך רוצה את הקשר האישי, את החום הזה, את המצב שבו יכול להתקשר אליי לקוח גם בשעות לא שעות, והוא יקבל את היחס כמו שהוא מקבל בשמונה בבוקר. אני אוהב את הקהילה שאני חי בה, ואני אוהב את המקום שאני חי בו, וזה מבחינתי, זה העולם שלי.
והיום אתה יושב לשיחה עם הילדים שלך, ואתה אומר להם, אתם גם תמשיכו לחיות כאן?
לגמרי.
ואתה רוצה להיות להם במקום אחר או ב...
לגמרי. אני לא רוצה אני לא רוצה להגביל אותם. אני רוצה שאם הם ירצו, הם ימשיכו להיות איפה שהם נמצאים, בתוך מצב שבו הם כמובן מגשימים את עצמם, איך שהם רוצים להיות. אם אחד הילדים שלי ירצה להיות אומן, אז אני מניח שהרבה יותר קל יהיה לו במרכז.
הרמת לי להנחתה על השאלה הבאה. אתה גם תגיד להם להיות עורכי דין ולהמשיך אותך, או שזאת לא השאיפה?
אני מאוד הייתי שמח אם היו ממשיכים אותי, אבל אני לא אכריח אותם.
כן,
אני לא אגיד להם,
כן
תשמעו, זה מה יש.
אתה כן יכול להסליל אותם. אתה יודע, אתה כן יכול, נגיד, אני עם הבת שלי, אני בונה לה את המסלול בלי שהיא תשים לב. תבוא איתי לכאן, תראי את הזה, תעשי כזה.
אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור של איך הגעתי להיות עורך דין. כשהייתי ילד, שש, שבע, אמא שלי שאלה אותי, מה את רוצה להיות כשתהיה גדול? והוסיפה. רופא או עורך דין.
מעולה, מאוד קלה. היא מאוד נוחה איתה, אימא.
אלה המקצועות שאתה צריך לבחור. לא את כל המקצועות בעולם, אלה המקצועות. היא הסלילה את הדרך. אני חושב שזה הביא אותי להבנה ולחשיבה, שזה מה שאני רוצה להיות. מצד שני, אני לא מגביל את הילדים שלי בלהיות עורכי דין וזהו. אני מאוד אשמח אם ימשיכו את הדרך שלי.
מכונת זמן. מחזיר אותך עכשיו 30 שנה אחורה. אתה עדיין הולך להיות עורך דין?
בלי שום
אותו
ספק.
אותו ילד שאימא שלו אמרה לו רופא עורך
בלי
דין.
בלי שום ספק.
למה?
פיתחתי את זה כחלום.
למה?
למה? כי זה מה שרציתי בסופו של דבר, זה מה שרציתי בתוך ההגשמה העצמית שלי. אני רציתי לבוא, לעזור לאנשים, למצוא להם את הפתרון, להיות להם גב, להיות להם ביטחון, לבוא לתת את התשובה למה שצריך.
גם במציאות הנוכחית שבה יש קצת זילות של המקצוע הזה עורך דין, יותר פרשיות שמתפוצצות עם גואל, יותר אמירות לא
גויות. שמע, תמיד הצהוב מתפרסם יותר, ותמיד הדברים הרעים תופסים יותר את האוזן, אבל יש הרבה מאוד עורכי דין שיודעים לעשות את העבודה. יש כאלה שפחות, ושומעים עליהם למרבה הצער, כמו גם במקצועות אחרים. אני לא חושב שבמקצועות אחרים יש פחות, זאת אומרת, אין אנשים שהם לא טובים בתחום שלהם, וגם אותו דבר, אין כאלה שהם לא סורחים. יש בכל המקצועות.
אתה יודע, אני השבוע צפיתי באיזה רילס שלך, שבו אתה מגן כמעט בחירוף נפש של לשכת עורכי הדין, כשמצד השני אני רואה את השר לוין בא ומסביר שזה גוף שלא ממש רוצים אותו או צריכים אותו.
אני לא חושב שצריך לבטל את לשכת עורכי הדין, זה לא נכון לעשות, זה לא נכון לבוא ולהגיד, אתם לא נדרשים פה, אנחנו ניקח את המושכות. זה נכון שצריך גוף שהוא מקצועי, שמפקח על המקצוע, שיודע שאם יש עורכי דין שסורחים, אז צריך לטפל בהם, שיודע גם ללמד את מי שצריך, מי שעדיין לא מנוסה, או גם מי שמנוסה עדיין לחדד את הנקודות שצריך, לתת השתלמויות, לקחת את הוועדות שצריך כדי לקשר בין הגורמים הממשלתיים לבין עורכי הדין, לטובת הציבור, למען הציבור, דברים מאוד מאוד חשובים, למה לבטל אותם?
מה השלב הבא בקריירה שלך? אתה נשאר עורך דין ונוטריון, או שאתה מסתכל קצת על שפיטה ואומר, אני רוצה להתקדם לשם?
אני רוצה להגשים את עצמי במקום שאני נמצא, להתפתח ולגדול ולעשות מה שאני רוצה.
אתה עובד עליי, תגיד את האמת. אתה רוצה להיות ראש עיר, אתה רוצה להיות שופט.
אתה יודע, הציעו לי, בבחירות האחרונות, הציעו לי לרוץ, הציעו לי להתמודד.
לא לקחת?
וכל כך טוב לי, כל כך כיף לי. למה לי לעזוב את זה?
אני לא יודע, אולי איזה שאיפה לשנות יותר, לשחק את ה...
אני לא מחפש את זה. אני מחפש באמת לעשות מה שאני יכול, כדי לעזור לכמה שיותר, לתת יותר ביטחון לכמה שיותר, לתת את ההנאה הזאת ואת החיוך הזה שעליו דיברתי, ברגע שחותמים על ההסכם.
מה יגידו עליך הקולגות שלך?
אני מניח שיגידו שמעריכים אותי מקצועי, סבלני.
אין אף אחד שיש לו מילה רעה עליך, זה לא יכול להיות.
אני בטוח שיהיו גם אנשים שקצת פחות יאהבו את הגישה שלי, אבל זאת הגישה שלי.
אתה... תמיד תבחר בדרך הבריאה, או שיש בך גם איזה פן שאומר, בוא נצא למלחמת עולם וננצח אחת חורמה?
במשך 15 שנים הצגתי בבתי משפט, ובשלב מסוים נפל לי הסימון. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה את החיוך. אני לא רוצה את הריב. אני לא רוצה את הסכסוך. וזה לא משנה שהלקוח שלי צודק, וזה לא משנה שניצחתי במשפט, וזה לא משנה את זה. זה משנה החיוך של האדם שהבין שהוא עכשיו עשה את העסקה היקרה ביותר שתהיה לו כנראה בחיים.
שזה מקרקעין?
זה הנדלן. בסופו של דבר, הנדלן הוא מנוע צמיחה. הנדלן בא ועוזר גם למשק וגם לאנשים.
למרות שאני קורא עכשיו על כל הפרשיות של חברות שקורסות, על יישובים שהתפנו ונהרסו, אתה באמת מאמין שזה המנוע הצמיחה? לא הגענו לאיזה נקודת אפס כזו שהולך להיות רע?
אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולראות איך אנחנו משפרים את עולם הנדלן כדי להשתמש בו כמנוע טוב יותר לעתיד. יש עוד הרבה דברים לעשות, יש הרבה דברים לשפר ולשנות. אבל הנה עכשיו, אנחנו נכנסנו להפסקת אש בלבנון, אני מאמין.
בוא נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד, נכון, אני לא אופטימי.
נכון, אבל אם יחזיק מעמד...
היא כבר פישלה הבוקר,
נכון,
כאילו.
נכון, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל עדיין, אני חושב שאם זה יחזיק מעמד, אז זה יביא באמת להתעוררות של עולם הנדלן, ולצמיחה מחדש באזור הצפון.
איזה סוג של צמיחה? אתה רואה את היישובים נבנים מאפס? אתה רואה באמת תושבים חוזרים עכשיו לאזור שטווח עד לפני שעתיים?
אנחנו עם כזה. אנחנו עם כזה. אנחנו עם כזה. לא יעזור לאף אחד. אנחנו לא נשבר. אנחנו נחזור ונצמיח את המקום ונביא את הכוחות הנדרשים כדי להצמיח את המקום מחדש, כדי לפרוח מחדש, כדי להגיע לאותו מקום שהיינו ואפילו יותר.
זהו, זה אחד מהדברים המצחיקים, כי קראתי באחד מהעיתונים השבוע, שהעיר שבה היה את הקצב מחירות הכי גדול או הכי משמעותי, הייתה סדרות. שזה כאילו נשמע הזוי, זה המקום שממנו בורחים.
זה לא הזוי לי בכלל.
זה לא הזוי,
זה לא הזוי לי בכלל, זה מאוד צפוי דווקא. כל העולם הזה נע בין הזדמנויות, שזה מה שאתה מדבר עליו, שזה... סדרות ראו בה כהזדמנות ואז היא פרחה, לבין מצבים של בריחה ממקום מסוים למקום אחר, ואז העסקאות מתות. זאת אומרת, זה כל הזמן גלים. זה כל הזמן עולם של גלים. וצריך לדעת לתפוס את הפיק, לתפוס את הרגע הנכון, ולנצל את ההזדמנות.
יש לנו חצי דקה אחרונה, מה לאחל לך?
לאחל לי להמשיך. לאחל לי בריאות.
להמשיך ככה.
להמשיך באותה הדרך, באותו דבר, להמשיך.
אמן. תודה רבה.
תודה רבה.
עורך הדין אהוד גולן. מומחה למקרקעין, צפון, זה כאילו תמיד מפתיע לשמוע איך עורכי דין חווים את העולם בצורה אחרת. מדהים. תודה, אהוד.
תודה.
ותודה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי מולי ארי, זאת הייתה התוכנית המשפטית. מיכל ברנוי הפיקה אותנו, קרולינה אבייב הייתה הטכנאית, טל אלפקס צילם, שבוע הבא, אותו דבר, או אחרת.